Ça refait. ش بني آدم يتصورين من نشيم يقولين להתעצב או להופיע בהרבה מאוד דרכים. והאופן שבו בן אדם או בת אדם חווה את עצמה בקיום והיחסים בינה לבין העולם. והתחושה שלה לגבי מי והתחושה שלה לגבי מהו העולם. יכולים להתעצב בהרבה דרכים, בהרבה אופנים שונים. והרעיונות שיש לנו, החלומות שיש לנו, השאיפות, הרעיונות והדימויים המודעים והברורים והלא מודעים והלא ברורים, אולי בעיקר הם, עשויים להיות אלמנט מפתח בכיוון שאליו הישות שלנו והיחסים שלנו עם העולם ייפתחו. במסורות הבודהיסטיות השונות ישנו רעיון שנקרא בודיסטווה. הוא אידיאל, הוא קו, הוא דימוי שנקרא בודיסטווה. ובמסורת העתיקה הפירוש של בודיסטווה היה מישהו או מישהי ששואף או שואפת לעשות בודה. זמן מה אחרי שהבודה מת, אולי כמה מאות שנים אחרי שהבודה מת, נוצר או התעצב רעיון אחר לגבי מהו הבודיסטווה. והרעיון הזה שהתעצב במסורת של המעיינה, או ההתעצבות שלו, אולי חלק מההתעצבות של מסורת המעיינה, דיברה על הבודיסטווה כאדם שמקדיש או מקדישה את חייה לשתי מחויבויות. שתיים, לא אחת. חלקכן חשבתם על אחת, אבל יש שתיים. האחת קיבלתי שמועות שלא שומעים אותי. אז האחת שאולי עליה חשבתם, זה הקדשת חייו או חייה לשירות מתוך חמלה לכל הברואים והברואות. אם המטרה או הכיוון לאפשר את התעוררותם שלהם. מתוך תחושה או הנחה או הבנה שזהו השירות היפה ביותר שניתן לתת. מחויבות שנייה זו הבנה שלמה, עמוקה ומקיפת כל של מה שנקרא הריקות של כל הדברים. אז על זה נדבר היום. לא רק היום. ולפני אני אפנה לדבר על זה ישירות, אני רוצה לגעת בסוגיה אחרת, אבל קרובה. והיא הסוגיה של תחושת נפרדות. תחושת נפרדות. יש תחושת נפרדות בין כל מיני דברים. כשאני אומר את זה, אני מנחש את תחושת הנפרדות שעולה על דעתכם. היא תחושת נפרדות ביניכם לבין אחרים ואחרות, או ביניכם לבין העולם. יש גם תחושת נפרדות בין הווה, עבר ועתיד, תחושת נפרדות בין כאן לשם, תחושת נפרדות בין כל מיני דברים. מה שאמיתי ומה שאינו אמיתי. ישנם כל מיני קווי חיתוך של תחושת נפרדות, אבל בואו נשאר באינטואיציה הראשונית של, אוקיי, תחושת נפרדות פירושה תחושת נפרדות של עצמי ועולם. בואו נתחיל לשאול שאלות על הנושא הזה. אז שאלה אחת לשאול זה, האם קרה משהו לתחושת הנפרדות שלכם מתחילת הריטריט ועד עכשיו? ואולי מה שקרה לא היה לינארי. ואולי קרו כל מיני דברים. אבל אני רוצה כן להפנות את המבט לאזור הזה של, את המבט הרגישות לאזור הזה של הקיום, לאזור של תחושת נפרדות. ולשאול האם קרה שם משהו. ואם כן, מה קרה? ולמה? כן? למה דברים השתנו כפי שהם נשתנו? או למה בזמנים מסוימים או בפרקי הזמן מסוימים תחושת הנפרדות הייתה שם יותר? יותר מודגשת, יותר חריפה. ובזמנים או תקופות או רגעים מסוימים תחושת הנפרדות הייתה פחות שם. אולי הרבה פחות שם. בגלל שהתעסקנו בגוף, יכול להיות שחלקכם חוויתם דברים כאלה בחוויית הגוף. כן? פתאום פנים וחוץ. תיחום לא כל כך ברור ביניהם. אולי בין איברים שונים, בדרכים שונות. ואולי בהליכה בחוץ, משהו בתחושת הנפרדות ביניכם לבין העולם מסביב, העצים, הדשא, או אנשים אחרים בעולם, התחיל להשתנות. ואני לא רוצה בשיחה הזאת להישען בכבדות על כיוון שאומר שדבר כזה או אחר צריך או אמור לקרות עם תחושת הנפרדות הזאת. אני רק רוצה להביא לשם רגישות ושאלה. כעוד אזור של החוויה שאפשר ללמוד ממנו משהו משמעותי מאוד. אם אני בכל זאת אגרד קצת יותר באזור הזה. אפשר לומר, כהצעה, תראו אם זה מרגיש נכון בחוויה שלכם, שנוכחות של האחזות, למשל, או דחייה, תייצר תחושת נפרדות יותר מובהקת. ביני לבין מה שאני רוצה, או ביני לבין מה שאני לא רוצה, אם אתם יותר נוטים לדחייה, כמו שאני יותר נוטה לדחייה. כן? או בין עכשיו לאחר כך, עכשיו אין לי את הדבר שאני רוצה, ואחר כך אני מקווה שיהיה לי אותו. יש הבדל מאוד מהותי בין עכשיו לאחר כך. או עכשיו יש לי את הדבר שאני לא רוצה, ואחר כך. כן? אולי לא יהיה אותו, שתיגמר המדיטציה, שיגמר הריטריט, שתיגמר השיחה, שתגיע ארוחת הצהריים. גם הנפרדות ביני לבין אחרים מתחזקת לפעמים באופן הזה, כן? מישהו עושה משהו שהוא לא מוצא חן בין הבן אדם הזה. ואם זו תחושה של אני נורא שונה ממנו, אני לעולם לא הייתי עושה שום דבר כזה. ויחד עם תחושת ההאחזות והתגברות תחושת הנפרדות, הרבה פעמים גם דוקה. סבל, אי נחת, מופיעה בצורה קצת יותר ברורה, קצת יותר מובחנת. יש הרבה הרהורים והצעות במסורת הבודהיסטית לגבי דרכים לעבוד עם ולהקל על תחושת הנפרדות הזאת, או על תחושת המרחק הזאת. ואני מודע לזה שלנפרדות יש גם קונוטציה שלילית וגם קונוטציה חיובית, ויש מקום גם לקונוטציות החיוביות. כרגע אני מתכוון לנפרדות במובן המכאיב של המילה. אני אמרתי קודם, אולי זה בסדר לתת לי להמשיך. תודה. אחת ההצעות למשל, או אחת ההזמנות במסורת, הייתה להרהר במוות. כן. להרהר בכך שכולנו בני תמותה ובנות תמותה. ובנקודה הזאת, כאשר ההרהור הזה פעיל וער, זה עושה משהו לתחושת הנפרדות ביני לבין אנשים אחרים שאולי מתנהגים בצורה שלא מוצאת חן בעיניי. או הראו בכך שכולנו רוצים ורוצות להיות מאושרים, בסופו של דבר. כן? שלשם כך נתכנסנו. גם כאן וגם במקומות אחרים. ואולי יש לנו טקטיקות מאוד שונות. אבל הכמיהה, הרצון והכיוון הוא בסופו של דבר משותף. וכשאני אומר את הדברים האלה, שימו לב, אם אתם מערערים בהם, האם זה עושה משהו בחוויה? האם יש לזה איזשהו אפקט, איזשהו השפעה? עוד הרבה דרכים להרהר בנפרדות ובאי-נפרדות. למשל, אם אני חושב על השיחה הזאת, ואנחנו חושבים עליה יחד, אז זה נראה כאילו אני מעביר שיחה. נכון? ואתם מקשיבים. אם אני חושב על זה ככה, זה נורא מלחיץ. מקווה שזה יעבור בשלום. וזה במיוחד מרגיש ככה, כי אתם שקטים. לרוב. אבל אם אנחנו חושבים על זה שנייה, אנחנו כולנו מעבירים שיחה יחד. נכון? אופן ההיות שלכם, המבטים שלכם. הדרך שבה הלב והתודעה שלכם עכשיו, הם נוכחים בחדר. כן? גם בלי לומר שום דבר. אנחנו כולנו שותפים איכשהו בהתרחשות הזאת, בהתהוות הזאת שנקראת השיחה כרגע. כן? האופן שבו אתם שומעים ושומעות, האופן שבו זה נוחת ללב ולתודעה שלכם, מהדהד איכשהו. כן? אם היינו ביום השני ובנקודה הזאת חלקכם הייתם מעולפים מעייפות, השיחה הייתה נשמעת אחרת. כן, לא רק לכם, גם לאחרים. ועוד הרבה אופנים שבהם הנפרדות בינינו היא רק למראית עין. כן? אנחנו בסופו של דבר, עכשיו, אחרי 5 ימי ריטריט, אנחנו, אני חושב, כולנו עשויים מטופו, יטריות, אורז, עדשים, זרעי חרדל, קצת חמת בוטנים, וקקאו. בסופו של דבר, מדובר ברשימת הרכיבים הזאת כאן, מסתכלת על רשימת הרכיבים הזאת שם. וזה אחרי העדכון של התפריט. קודם זה היה רק זה אורז ועדשים כאן, זה גם עדשים, זה כל מה שהיה לנו. אנחנו כולנו עשויים מחומר משותף. כן, עכשיו, תקשיבו לשיחה. תנו לגוף שלכם לשמוע את השיחה, כן? לא רק לאוזניים שלכם או לשכל שלכם. תנו לגוף שלכם לשמוע את השיחה. אנחנו כולנו עשויים מחומר משותף. כן? אותם אטומים ומולקולות שמרכיבות את הגוף שלי, מרכיבות גם את הגוף שלכם, את מי שיושב ממנכם, וגם את הרצפה והאולם, ואת הפרחים בחוץ. כולם הגיעו מאותו מקור. אותה התפוצצות גלקטית, אי אז. שממשיכה להתפזר ולהדהד. כן? דרך העיניים שלנו והאוזניים שלנו והגונג והיתושים. הבודה היה מציע להרהר ביסודות, והוא אמר, היסודות שבפנים הם פשוט אותם יסודות, כמו היסודות שבחוץ. הנוקשות והכבדות של העצמות היא אותה נוקשות וכבדות של האבנים מהם מורכב האולם, של האדמה. המים שמרכיבים את הגוף, כן? המים בעיניים, בפה. אתם יכולים להרגיש את זה? מים, מים, מים. כן, המים כאן. המים של הדם. אותם מים. אותם מים כאן, אותם מים שם. אותם מים בתמי ארבע ואותם מים מתחת לאדמה. ואותם מים בים. אותם מים. האוויר אותו אוויר. כאן אני קורא לזה אני. כאן. אני מאוד יעריך את זה אם נשמור על הגבול בתחום הזה, כן? פחות ברמה אפילו. כאן אני קורא לזה אני. כאן קוראים לזה משה. אבל זה אותו אוויר. זה אותו אוויר. נכון? אז ברמת הקיום הזאת, ברמת הקיום של חומר, כן? בחוויית או תחושת הקיום של חומר, לא רק שיש דומות בינינו, אנחנו אותו עניין. עכשיו הרגישות לזה עושה הרבה, עושה הרבה. תנו לזה שנייה, תנו לגוף ולתודעה שלכם לחוות את זה שנייה. לראות מהי החוויה. אני לא אומר שזה כל מה שאתם, או כל מה שאני, אבל אני אומר שזה רובד מעניין של החוויה לשהות בו, ולהרער את התחושה הנורא ברורה הזאת של, כן, אני אל, עושה דברים, כן? ואתם רואים אותי, אתם אחרים, זה רובד אחד של חוויה, לגיטימי, סביר. ישנו גם הרובד הזה. והישענות עליו תעשה משהו. משהו יפה. אפשר למצוא גם היעדרה של נפרדות או נקרא לזה היעדר נפרדות, גם ברמת התפיסה או התודעה. אז ביום הראשון של הריטריט, אני יודע שאתם לא זוכרים כלום. אבל עקרונית, ביום הראשון של הריטריט דיברתי על הפרמיאביליטי, המפולשות של תכני תודעה מאדם לאדם, כן? זה עושה משהו. אם לידכם יש אדם חומל במיוחד, או אוהב במיוחד, זה עושה משהו. גם אם אתם לא יודעים. התודעה קולטת את זה. אבל אם נתקרב ונהיה קצת יותר מיקרוסקופים, או לא מיקרוסקופים, אלא דקדקנים בעניין, ניקח את זה ברזולוציה יותר גבוהה. נגיד, תתמקדו ב ראייה שלכם. רק בראייה. תסתכלו על משהו, לא חשוב על מה. תסתכלו בראייה. יש? אל תענו. תתמקדו בראייה. אתם מתמקדים בראייה, מבחינת הראייה, הראייה רואה החוצה, נכון? היא רואה החוצה, seeing out. רואה קיר, רואה משהו, רואה אחרים. עכשיו תעשו ככה, הראייה רואה כאן גוף, נכון? מבחינת הראייה, אם אתם רק מתמקדים בראייה, יש תפיסה של זה, 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 זהו, נכון? זאת אומרת, הראייה כשלעצמה היא לא בדיוק יודעת להבחין בעני ואחרים. היא, יש רגע של ראייה, רגע של ראייה, רגע של ראייה. תתמקדו בשמיעה, כן? אתם שומעים משהו, אני יודע מה, אתם שומעים משהו. מבחינת השמיעה, השמיעה לא מוצאת כרגע שמיעה של, או צליל שלכם וצליל של אחרים. השמיעה יודעת רק צליל. נכון? צליל. אם אנחנו מתקרבים לרגעי תפיסה, רגעי תפיסה, רגעי תפיסה, וזה מאוד high resolution מה שאני אומר כאן, כן? תנסו to bear with me. רק רגעי תפיסה, רגעי תפיסה של חוץ ורגעי תפיסה של זה, רק רגעי תפיסה. בשביל רגעי התפיסה, עצמי ואחרים לא קיימים. אני פשוט לא שם. השאלה מעניינת זה מה האפקט, מה האפקט, מה האפקט על הלב. הפרדה, נפרדות שלי, של אחרים, בין דברים, היא משהו שהלב והתודעה עושים. הם עושים אותו, לפעמים עושים אותו יותר, לפעמים עושים אותו נורא, לפעמים עושים אותו נורא מעט. זה מה שהלב והתודעה עושים. זה לא באמת פשוט שם. עכשיו, אני לא אומר בזה שאני לחיות כל הזמן במצב של היעדר מוחלט של נפרדות. לפעמים אנחנו צריכים את הנפרדות שלנו. אני כאן. ואתם שם. אני כאן, ואתה שם, ואת שם. זה הכרחי, וזה נחוץ, וזה חשוב, וזה מועיל. כן? המילה הכרחי אולי לא הייתה במקום. זה נחוץ וחשוב וזה מועיל. אבל במובן מסוים זה לא הכרחי, במובן של זה לא מחויב המציאות. או לא מחויב המציאות כתפיסה נוקשה, כחוויה נוקשה. אפשר לבחור ביחס אליה יותר נפרדות, פחות נפרדות. מה ינחה את הבחירה? כן, זאת שאלה מעניינת. אני חושב שכשאני מדבר על דברים כאלה, או שאנשים חושבים על דברים כאלה, ולחלק מהאנשים גם יש אינטואיציות כלפי זה. בעיה שעולה, מורכבות שעולה, זו השאלה מה מנחה את הבחירה. כי אם אין לי תחושה טובה לגבי מה מנחה את הבחירה, זה יכול להיות די מפחיד. כן? זאת אומרת, מה, אני אסתובב בעולם עם גבולות פתוחים ומפולשים, ואיך אני אדע מי אני ומה אני רוצה ומה לעשות? אנחנו צריכים את כל הדברים האלה. של הדברים האלה צריך איזו מידה של נפרדות. מה ינחה את הבחירה? אז רמה כזאת, זו רמה מסוימת של ראייה של הריקות, ראייה של הריקות של הנפרדות, היא הקיום העצמי, היעדר הקיום העצמי של נפרדות, נתמכת או נעזרת על ידי כוונה של חמלה, על ידי כוונה אוהבת. מה שיכול להנחות את הבחירה זו הכוונה האוהבת, הרצון הטוב, הרצון הטוב כלפי עצמי. הרצון הטוב כלפי אחרים ואחרות. יש כל מיני הבדלים בין רצון טוב, המטה, לבין חמלה. אני אדבר עוד מעט על חמלה מכל מיני זוויות. אחד ההבדלים הוא, לאו דווקא המרכזי, אבל אחד ההבדלים הוא, שבמסורת, לפחות במסורת המאוחרת, מסורת של המעיינה, חמלה תמיד קשורה למחויבות לפעולה. זאת אומרת, יש רגישות לסבל של האחר, יש רצון טוב ויש מחויבות לעשות משהו, לפנות בדרך כלשהי. עכשיו, אני לא חושב שפעולה פה פירושה דווקא פעולה אקטיבית, ברורה, חזקה, פעולה במובן שהיינו אומרים ביום יום, עושה פעולה, עושה משהו, תגיד משהו. לא, אבל איזושהי תגובה. כן? בחמלה, עם הרגישות לסבל והרצון הטוב, יש התכוונות לעשות משהו, ללכת בכיוון כלשהו, לעזור איכשהו. אני חושב שבריטריט הזה, כנראה כמו בריטריטים אחרים, אנחנו מראש התחלנו ככה. אנחנו מראש התחלנו עם כוונת חמלה. מהדבר הראשון שאמרנו, ומהצעד הראשון שאתם עשיתם, ישנה הכוונה לעשות משהו לטובת עצמכם. כן. וחלק מהדיבור שלי על נפרדות ואי-נפרדות קודם, אולי המחיש עד כמה לעשות משהו לטובת עצמכם, בהכרח אומר משהו גם על לעשות משהו לטובת אחרים. אין ברירה. אין ברירה. גם אם אתם לא רוצים. לא. זה לא יעזור לאחרים. אני בכלל נגדם. נראה. מההתחלה התנועה שלנו היא לראות, אוקיי, מה קורה עכשיו בחוויה? מה מגלה את עצמו ומה אני יכול לעשות או יכולה לעשות שיהיה מועיל? איך לנשום? איך לשים לב ואיך להרגיש את הגוף? איך להפנות את המטה? איך לדבר לעצמך? איך לעבוד עם המכשולים? מה אני יכול לעשות כדי שיהיה מועיל? כן? וכל תנועה שקרתה לכיוון משהו שהרגיש איכשהו מועיל, הוא איזושהי למידה של התודעה. לגבי איך לעזור, איזושהי תנועה או איזושהי למידה של חמלה. כן? אנחנו לומדים פה על חמלה כל הזמן. כל הזמן. במקור בניתי את השיחה הזו, אני חשבתי שהיא תהיה לקראת סוף הריטריט. אחרי זה החלטנו לעשות אותה בנקודה הזאת. ואז כתבתי את המשפט, כל מה שצריך לעשות זה שזה ייצור כאן. בסדר? אז נראה לי סגרנו את הפינה של שיחת סיכום לריטריט. גם אלה זה שיחה מפעסת. לא זאת, זאת של סיכום הריטריט. סתם, זה לא נכון. כמו שהשיחה הזאת מתקדמת, זה סיכום הריטריט, אני עדיין אתן את השיחה הזאת. אז אני הייתי אומר שאנחנו יכולים כבני אדם, או הקריאה מצד הרעיון וההזמנה של הבודיסטווה, זה להפוך את, את כוונת החמלה, את ההתכוונות האוהבת, שרגישה ועירה גם לסבל, ועוד מעט אני אגיד גם על זה משהו, ומחויבת לפעול כלפי זה, לגשת לזה בדרכים כאלו ואחרות, ברורות ומעודנות, להפוך את זה לתנועה הבסיסית של הקיום. לתת לזה להיות התנועה הבסיסית של הקיום. לתת לזה להיות יותר ראשוני ממי שאתה. זה לא אומר שזה לא פונה גם לעצמך, או למה שאתה מזהה כעצמך. ועל זה עוד נדבר. ניכנס למסע ומתן על הסוגיה הזאת. בהחלט פונה גם אל החוויות שלך וגם לחוויות של אחרים, אבל אולי זה יכול להיות הגרעין היסודי. מה יכול להועיל? מה יכול להטיב? לפעמים זה דורש הפרדה ונפרדות, והגדרה של עצמי והגדרה של אחרים. ולפעמים יכול לוותר עליה. אולי הוויתור עליה יכול להיות גם איכשהו שורש יותר מהותי מאשר ההפרדה. יש משהו באי הנפרדות קצת יותר כנה מאשר הנפרדות וההפרדה. קצת פחות אינסטרומנטלי. ועם זאת, שניהם כלים לגיטימיים בשירות החמלה. בשירות המחויבות להיטיב. כחלק מהדינמיקה הזאת, יכולה להיות עם הזמן ועם ההתכוונות, תחושה של שינוי של מהו המרכז הקיומי. מהו מרכז, מה זה? מה זה? יש לנו כאן תחושה של מרכז, נכון? כאן. כאן, 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 איפשהו, תחושה של מרכז. גם התחושה הזאת של המרכז, נכון? יש לכם. to this or that extent. וגם התחושה הזאת של המרכז, כמו תחושת הנפרדות ובקורולציה איתה, היא גם גמישה. כן? היא גם גמישה. אפשר לעשות איתה כל מיני דברים. יכולים ללמוד לשחק איתה. אבל כל עוד יש חוויה, יש לה תחושה מסוימת של מרכז. זה מרכז בזמן? עכשיו? קודם היה קודם, אחר כך היה אחר כך, עכשיו עכשיו. תחושה של מרכז בזמן, תחושה של מרכז במרחב. כאן, שם זה שם, 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 כאן זה כאן. נכון? כאילו, זה מנקודת המבט שלי, שלכם השם הוא במקום אחר והכאן הוא במקום אחר, אני מבין. אבל תחושת מרכז. ויש גמישות איתה. יש גמישות לגבי הרוחב שלה, הדינות שלה, המובהקות שלה, הנפרדות שלה. כל מיני, ויש גמישות לגבי האיכות שלה. מה, איך עובדת הגרביטציה סביב המרכז? עכשיו, הדיפולט מוד, לפחות ככה הבודהיסטים אומרים, ואני בתוכה. הדיפולט מוד, גם של בני אדם, אבל לא רק. גם של צרצרים וחתולים ועכברים ומלאכים, אולי. זה דיפולט מוד של מקח וממכר. מקח וממכר. מה יכול לצאת לי מזה? איך אני יכול לצאת מזה טוב? איך אני אגן על עצמי ככל שאפשר מאי נחל? מקח וממכר. לא כל המקחים והממכרים נולדו שווים. כן? אבל בכל זאת יש משהו במרכז הקיומי שלנו מושך ודוחף ביחס לתחושת האינטרס העצמי. ההצעה של אידיאל הבודיסטווה הוא לעשות שיפט. אז אני אקריא חלק מטקסט של שנטי דבה, שבאופן מעניין כבר הוזכר פה. אז הוא היה הוגה, או משורר, או... לא יודע, שבתקופות מסוימות, בתרבויות מסוימות, בטח היה לגיטימי לקרוא קדוש הודי, מהמאה השמינית, בודיסט. והוא כתב כך. אני תרופה לעייפים ולתשושים, מי ייתן ואהיה מרפא עבורם. עד שמחלה לא תופיע עוד. מי ייתן ואצמית את הרעב והצמא שלהם במזון ומשקה. מי ייתן ואני אהיה מזון ומשקה עבורם בעת מחסור. מי ייתן ואהיה אוצר אינסופי לאלו הזקוקים לו, מי ייתן ואהיה משרת ואתן להם כל מה שמבקשים. גופי, שמחתי, הטוב שלי, כעת ולתמיד, בכל מקום. אין לי עניין בכל אלו, אני זונח אותם כדי להשיג את מטרתם של כל הברואים. מי ייתן ואהיה מגן לחסרי המגן, מדריך לטועים, סירה, גשר, מעבורת לאלו המבקשים את החוף שמנגד, מנורה לאלו הזקוקים לה, מיטה לאלו הזקוקים למיטה, עבד לזקוקים לעבד, לכל הברואים. מי ייתן ואהיה אבן משאלות, כד שופע, לחש קסמים, תרופה מופלאה, עץ ממלא משאלות, פרה שופעת, לכל הברואים. כשם שהאדמה, מים, אש ואוויר, עומדים לשימושם של כל הברואים בכל החלל בדרכים רבות. מי ייתן ואני אהיה האמצעי לקיום של כל הברואים בכל החלל עד שהכל יעבור לניבן. מי ייתן ועל ידי מעלותיי, מי ייתן והעיוור יראה אחרי ששמע, המפחד יפסיק לרעוד, תיושב דעתו של המוטרד והמותש שיהיה שבע רצון. מי ייתן והחולה יחלים. הכבולים משוחררים, החלשים יהיו חזקים ויואבו האחד את השני. וככל שהאדמה והשמיים נותרים. מי ייתן ואשאר גם אני לרפא את מכאובי העולם. אני לוקח על עצמי את מכאובי העולם. מי ייתן ויהיה מאושר. אתם אומרים? רק הרעיון. לא חתמתם על כלום. אבל תראו מה הלב עושה. איך הוא מגיב. ותבטחו בו. כן? תבטחו בו. אולי יש לו חלקים שונים, יש לו קולות שונים. אולי הלב אומר משהו, והגוף אומר משהו, והראש אומר משהו אחר. מקום לכל זה. אני לא מנסות לאלץ שום דבר, רק הזמנה שנשלחת, כמו כן, לחישה שניסית באוויר ופוגשת מה שפוגשת. אבל עכשיו תכלס, למה לי? מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? שאלה לגיטימית. מה יצא לי מזה? אולי משהו בכם כבר מרגיש שמשהו יוצא מזה, אולי זו לא שאלה רלוונטית בשבילכם. אבל אני אישית, בכנות, אני חושב שזו שאלה לגיטימית. זה חשוב לשאול. מה יצא לי מסוג כזאת של התמסרות לחמלה? מסוג כזה של פתיחות? אפשרות אחת של תשובה זה שיש פה הזמנה לקיום שמבוסס על כוונה אוהבת, על חמלה ונשען על משהו יותר רחב ויציב מהתחושה הרגילה של אני כאן, אתם שם, עכשיו מה יכול לצאת לי מהיחסים האלה? וההישענות על היציבות הזאת, כל הברואים כוונה אוהבת. ההישענות על היציבות הזאת מרגיעה משהו בצורה מאוד עמוקה. קיום שהוא פחות מרוכז בעצמי. ולכן פחות קבוע למה שבמידה רבה הוא אשליה. ועל זה נדבר בהמשך. הוא פחות קבוע לזה. עכשיו עוד סיבה שהיא מעניינת בעיניי זה כי אני לא יודע אם שמעתם את זה בין השורות, אבל יש פה גם קריאה או הזמנה לטיפוח איכויות של לב ותודעה. הקריאה הזאת להיטיב, לשרת, על מנת לשחרר את כל הברואים, היא מצריכה הרבה. היא מצריכה אומץ ובהירות והבנה לגבי איך סבל נגרם ואיך אפשר לעזור, ואנרגיה, וכן, היא מצריכה הרבה. עכשיו, משהו שאני חושב ש... אני חושב שקרן אמרה את זה, ושחר אמרה, אני לא זוכר, מישהו אמר את זה כל... תחילת הריטרי, מתישהו. איכויות יפות זה כיף. זה כיף. כשהאיכויות היפות של הנפש שם, מטופחות, נוכחות, זה כיף, נכון? זה כיף שיש מטה. תכלס זה כיף. זה כיף שיש סמאדי. כן? ממש כן. אז אני חושב שבקריאה הזאת לחמלה אין באמת ויתור עצמי, או ויתור על עצמך. יש פה הישענות על מה שמיטיב איתך באופן עמוק, וויתור על משהו משמש כמו פיגומים כאלה ש... לא בטוח אם צריך להמשיך להחזיק את הפיגומים האלה, ומתי כדאי להמשיך להחזיק אותם ומתי לא. ובכל מקרה הם רק פיגומים. ואם זה תחושה של משמעותיות יכולה להגיע. ואני אומר משמעותיות ולא משמעות, כי אני לא חושב שמדובר במשמעות אחת. כן? אני לא יודע מה עשויה להיות משמעות משמעותית עבורכם. אבל אני כן יודע, רואה, שיש לא מעט אנשים שתחושה של משמעותיות, תחושה של... יש בי טעם. יש בי טעם. יש לי מקום. יש לי חשיבות. פחות שם מכפי שמגיע להם שהיא תהיה שם. ומכפי שהייתי מאחל להם שהיא תהיה שם. ומשמעותיות, כמו כל דבר, תוצאה של פעולות מנטליות שאנחנו... ציטוט אחר, מקום אחר, זה שנתי דאבה, הוא אומר, ביום זה ניתנה משמעות לחיי והוגשמה הברכה של חיי כאדם. ביום זה צורפתי למשפחת הבודות, נהייתי ילדם של הבודות. אוקיי, שאני תדע, הוא קצת אקסטרים, קלטנו את זה, בסדר. קצת כאילו... אף על עצמו. אבל יש פה משהו. אבל יש פה משהו. בתחושת השייכות. ומשהו מעניין שחשבתי עליו, כשחשבתי על השיחה הזאת, זה שבמסורת המאוחרת יש הרבה בודיסטוות. כלומר, יש הרבה דימויים שונים של מי הם היצורים האלה שמחויבים עד תום ל... ראייה עמוקה של ריקות ולשירות של כל הברואים. יש להם הרבה צורות, יש הרבה טיפוסים. כן? יש בודיסאטוות שהן מיוצגות כישויות נרחבות ורכות ואוהבות, ויש בודיסאטוות שמיוצגות כחדות, חריפות, כן? נבונות, חותכות. כן? כל מיני סוגים של בודיסאטוות. ואני חושב שזה עלה על דעתי משום שהתחושה שלי לפעמים, ולמה אני או אנשים אחרים מתרחקים מהאפשרות או ההזמנה הזאת, המחויבות הנרחבת הזאת לחמלה, לפעולה מיטיבה, כשינוי של המרכז הקיומי, כן? לפני שאני שנייה מדבר על פעולה כזאת, פעולה אחרת, כשינוי של המרכז הקיומי. אני חושב שאולי חלק מהחשש או האמביוולנטיות זה התחושה שאני אאבד את הייחוד. זאת אומרת, מה אני? מה אני אמור? איך הוא אומר את זה? אני רק אהיה משרת, יש לי אישיות, יש לי עניינים, יש לי אג'נדות, יש לי דעות. אז אני חושב, ואין לי תשובה לשאלה הזאת, אני חושב שהיא שאלה מאוד תקפה. מה או איך ייחוד וספציפיות יכול וצריך להתבטא בתוך תנועה כזאת של שינוי המרכז הקיומי, המרכז קיומי שהולך לכיוון של התרחבות, כן? שהולך לכיוון של לתת את עצמך בצורה
מתוך תרבות.
לתת את עצמך, למסור את עצמך. עם הפרדה כשצריך, עם בהירות, כן? עם תחושה של בהירות לגבי מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה לא טוב. נקודה אחת שעולה על דעתי עכשיו, לא חשבתי שכתבתי את השיחה, אבל היא מעניינת עבורי עכשיו. אני לא זוכר אם שאלתי את זה בתחילת שאלתי את זה בתחילת הריטריט, שוב, בשיחה הראשונה, אתם לא זוכרים, אני יודע. אבל שאלתי, מה באמת אתם רוצים? אבל באמת, באמת, אבל מה באמת אתם רוצים? באמת, בעומק של הקיום שלכם. האימור שלי? שהכמיהה העמוקה שלכם, הרצון העמוק שלכם, יש בו תועלת לברואים ולברואות האחרים והאחרות. יש בו תועלת בהגשמה שלו, בהליכה לקראתו. יש בזה תועלת. ואם זאת
הוא שני.
הוא מאוד ספציפי, הוא מאוד ייחודי. כן? והוא כולל את הבעיות שלי, ואת המורכבויות שלי, ואת קווי האופי שלי, ואת הכוחות שלי, והאיכויות שלי, והספציפיות של מה שיש לי לתת, ואיך אני רוצה להגיב. אתם רואים את זה? לא, זה מה שאין לתארו במילים. טוב. אין לתארו במילים, אבל אם יש לתארו, זה בהרבה מילים. רגע, אני שנייה עושה עם עצמי חשבון נפש. אוקיי, אני חושב שזה יהיה בסדר. אז, אם אתם שומעים את ההקלטה, אתם לא יודעים מה קורה פה, אני מעלעל בין הדפים ורואה שנשארו בערך 13. במקרה שאתם שומעים, זה מה שקורה עכשיו, ואני מתנצל, מתנצל מראש, אנחנו לא נשב פה כל הלילה. אז בואו נדבר קצת על מושג החמלה. פעם ישבתי עם המורה שלי, וזה היה אחרי שתרגלתי הרבה חודשים של מטה, של חמלה. ישבתי איתו, ואיכשהו השיחה התגלגלה לאיך לעבוד עם איך לעבוד עם חמלה, או המשך טיפוח של מטה וחמלה בתוך יומיום, או בהמשך קריירת התרגול. והוא אמר, אוקיי, אז עובדת עכשיו חודשיים על חמלה. יפה. ומה שיכול להיות שיקרה עכשיו, הוא סביר לנו איך שיקרה עכשיו, זה היה, עבדתי על חמלה, עבדתי על מטה, עבדתי על מודיטה. אתם יודעים מה זה מודיטה? מודיטה זה כל מיני דברים, אבל בדרך שבה תקלתי את זה, אז זה היה שמחה בשמחתו של מישהו אחר. ומטה זו הכוונה של האחר יהיה טוב. חמלה זו הכוונה להקל סבלו של האחר. ומודיטה זה הנאה מהרווחה והטוב והאושר שאחרים ואחרות נהנים מהם. ואז הוא אמר, אוקיי, יש לך את כל הדברים האלה. ועכשיו הדרך לעבוד איתם תהיה לשבת מול בן אדם, לראות מה הוא חווה, ולהרגיש מה שאתה... איזה מאברהם אביהרה שפעילים כרגע, איזה מאברהם אביהרה שמבקשים את עצמם, שרוצים לעלות, כן? זה נשמע מאוד פשוט. בשבילי היה שם טיצ'ינג נורא מעניין על האופן שבו מטה, חמלה, מודיטה, ברמה ויהרות האלה מתבטאות בפועל בתוך מפגש. מילה שהוא היה משתמש בה הרבה, דווקא בהקשר של תרגול המדיטציה של כל אחד לעצמו וכל אחת לעצמה. מילה שהוא היה משתמש בה הרבה היא מכווננות, attunement, כן? מילה לא משהו, היא משמעות מאוד מוצלחת. מכווננות. קצת קשה לתרגם אותה, או קצת קשה להסביר מה היא. אני חושב שבתרבות שאני מכיר, מי שטבעה אותה או השתמשה בה הרבה זו ג'סיקה בנג'מין, פסיכואנליטיקאית וכותבת, והיא מדברת על האופן, פסיכואנליטיקאית, אז על מי מדברת? על אמהות והתינוקות שלהם, כי זה מה שהם עושים, זה כמו האלוהים של הז'אנר הזה, או כמו הבודה של הז'אנר הזה. כן? אז היא מדברת על האופן שבו אם ותינוק מתכווננים מהאחת אל השני, או אל השנייה, כותבת שתיהם בנקבה, כתיבה יפה. שהאם והתינוקת מתכווננות האחת אל השנייה, כן? ויש בזה רגעים של חיבור, ורגעים של משחק משותף, ורגעים של חיוך, ורגעים של תגובה מיומנת, ורגעים של מרחק, כן? ורגעים של הסבת מבט, ונתינת מקום לכל אחד להיות במרחב שלו. אבל יש שם איזושהי תנועה שמפתחת יותר ויותר מכווננות, כן? היכולת לא רק לשהות עם החוויה של אחר או של עצמך, אלא להגיב אליה באופן מיטיב, גמיש ומיומן. אני חושב שזה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו פשוט פותחים את הטווח של מה זה אומר. חשבתי בהקשר הזה על ה... אתם עייפים, אה? מעט מכם, חלק מכם עושים לא עם הראש, ולשאר אין כוח כבר. אני עייף. אני גם נורא נהנה, אז אני בין לבין. חשבתי בהקשר הזה על הדרשה על ההתכוונות האוהבת, שהמטסוטה שקרן הקריאה ממנה אתמול, נדמה לי זה. יש בחלק שבה בודה אומר, כפי שהם, אני לא זוכר, משגיחה או כפי שהם מעוניינת בבנה היחיד, והייתה מגינה עליו במחיר חייה שלה, כן? כך עלינו לפתח כוונה אוהבת כלפי כל הברואים והברואות. אז אולי זה לא רק האכפתיות ולא רק הכוונה. אולי זו גם הנכונות להיות עם ולהגיב באופן מיטיב ומיומן אל החוויה של עצמך, אל החוויה של עצמך. ומתוך פיתוח היכולת והמיומנות הזאת גם לחוויה של אחרים ואחרות. עכשיו, עם הפעילות הזאת של מכווננות, של תגובה מיומנת ועדינה אל, כן? שפועלת פעולה מיטיבה, נולדים אופני קיום חדשים ויפים. נולדים אופני קיום חדשים ויפים. עכשיו, למה אני אומר את זה עכשיו? כדי להגיד שהתנועה הזאת של חמלה, היא לא רק תנועה של הפגת סבל. לפחות בפרשנות הזאת, תגובה עדינה ומיומנת לחוויה של עצמך, לחוויה של עצמך, כרגע בריטריט, לחוויה של אחרים בזמנים אחרים, תוליד אופני קיום חדשים ויפים, סוגים חדשים של יופי. כן? אנחנו לא רוצים את התגובתיות הזאת, לא התגובתיות, את ה... רספונסיביות הזאת, את היכולת להגיב ולהיות עם ולפעול פעולה מיומנת ומיטיבה רק לנוכח סבל של עצמנו, רק לנוכח רגש קשה, מחשבה קשה, גם לנוכח יופי, פתיחות. אז חלק מכם או מכן דיווחתם היום על חוויות של פתיחות, יופי, עדינות, כן? אז אוקיי, מה אני עושה הלאה? זהו, יש את זה, יש את זה, הכל סך הכל בסדר, כן? תיפתח לזה. כן? המכווננות יכולה להיות היפתחות לעוד. היפתחות לעוד, יותר רגישות, יותר היפתחות. איפה אתה או את מגבילים את כמה יופי, כמה פתיחות, כמה עונג, כמה נרחבות, יכולה להיות אפשרית, כרגע. כן? לפעמים הפעולה המכווננת היא לא רק מרגיעה, אלא היא גם מאפשרת עוד. ונדמה לי שעכשיו בריטריט חלק מכם לפחות פוגשים או נמצאים עם רובדי חוויה שיש בהם מן החדש. יש בהם מן החדש. אז המכווננות העדינה שלכם לעצמכם דרושה עכשיו עם הנכונות הזאת להיפתח עוד. להיות קצת יותר רגישים ורגישות. ואם זה יכולה להיות תנועה או התכוונות של אמון במה שנפתח, איזשהו אמון במה שנפתח. במסורת הבודיסטית ישנו הדימוי לגבי התודעה שאומר, התודעה האנושית היא ממטרה בלתי פוסקת של השתוקקות, צלידה ותעתוע. ולא בקטע של העלב, אבל זה נכון. וישנו גם דימוי שאומר, התודעה והלב האנושיים, מטבעם יש בהם משהו טהור, קדוש כמעט. אז ישנו גם זה. אז בואו נשב לדקה. מי ייתן וכל הברואים והברואות. יהיו מוחזקים ומוחזקות באהבה. מי ייתן וכל הברואים והברואות. יחיו עם תובנה וראייה משחררת.